אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
ושלום לנועם בן שלוש. נועם?
שלום, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם.
איך אתה מרגיש?
אני מרגיש בסדר, ברוך השם, לאט לאט.
אתה נפצעת, אתה לוחם במסייעת של גולני, ונלחמת ממש בתחילתה של הלחימה הזאת, ביום הראשון או השני, נכון? באלומים?
כן, ביום הראשון.
ביום
כן,
הראשון, זה... בשבעה באוקטובר?
כן.
פציעה קשה.
כן, הייתי פצוע קשה מאוד, הגדירו אותי. הצליחו לייצב אותי, עכשיו אני בשיקום.
אתה עדיין מאושפז בבית החולים שיבא בתל השומר, יחד עם עוד 129 פצועים, אזרחים וחיילים, שחלקם במצב גם קשה, שעדיין מאושפזים בבתי החולים, רובם בשיבא, מאז השבעה באוקטובר.
כן.
אז בואו קודם כל לספר לי על התקרית, על ההתקלות שלכם, שלך עם עוד ארבעה לוחמים של גולני, בכניסה למושב הלומים.
אז אני בעצם, זה תופס אותי, אני עליתי לשמירה בשתיים בלילה, עד שש בבוקר. אני ממש נכנס לישון, ממש באותו רגע שאני כבר, אתה יודע, מתכסה עם השמיכה והקרית והכל, ישר אני מתחיל לשמוע שיגורים של כיפת ברזל. נעיר את כל החדר, רצים למיגונית, מבינים שמשהו פה לא בסדר. מקבלים דיווחים על חדירות מחבלים למוצב נחל עוז ומוצב פגה. מבינים שזה כבר לא סתם רקטות, אלא יש באמת חדירה ממשית של מחבלים לשטח ישראל. אנחנו עולים על ציוד, והממ"מ שלי בא ואומר לנו, בואו הולכים למושב הלומים, לעשות פטרול, להשרות ביטחון אצל התושבים. לא היה לנו מודיעין על מחבלים שם, לא ידענו כלום.
אתם הולכים בלי שאתם יודעים בעצם מה צפוי להתרחש, ואתה אחרי לילה לבן, שאתה לאחר ירידה מעמדת שמירה.
כן, לילה לבן. אני כמובן הראי לגמרי, אנחנו, אתה יודע, בחטיבה יוצא לנו הרבה מאוד לעשות לילות לבנים או לא לישון, אז...
זה חלק מהתרגולת של כל לוחם, אין מה לעשות.
כן, אתה מגיע למצב שזה כבר לא משפיע לך, אתה מתפקד כרגיל, כאילו. ובעצם 100 מטר לפני הכניסה למושב, אנחנו מותקלים על ידי מחבלים, אנחנו ממש מקבלים צרור לרכב של 15 כדורים. בנס, אני אומר לך שכאילו, אני לא יודע איך שום כדור לא פגע באף אחד. אנחנו פורקים מהרכב, ובעצם מה שאני רואה מול העיניים שלי זה פרדס כזה שהוא מצד ימין של המושב, אתה פשוט רואה אזרחים פשוט רצים בפרדס, וכדורים פשוט שורקים לידם.
האזרחים הם מי?
האזרחים שרצו ספציפית, אלה אזרחים שהיו במסיבה.
זאת אומרת שברחו מרעים והגיעו עד לאלומים, זה מרחק של לא, זה מרחק די גדול.
כן. הם התחילו ברכב, ואז הרכב התפנצ'ר, ירו עליהם, אז הם התחילו בריצה. בסוף הם הגיעו אלינו, ואני ממש זוכר שאני יורה לכיוון המחבלים שאתה יודע, שהתכופפו, בשביל שהאזרחים יוכלו, אתה יודע, להגיע אלינו בבטחה. מצד ימין שלנו, ממש במזל, הייתה מין מיגונית כזאת, אז ממש אני זוכר שאני קורא להם, ואני אומר להם, בואו, בואו, בואו למיגונית, כאילו, שזה אזור בטוח כביכול. אנחנו משאירים חייל שישאר לאדם, שיחפה להם, שאתה יודע, אם מישהו בא מהצד, מאחורה, אני לא יודע, הוא נשאר סטטי איתם, ובעצם הממ"מ שלי בא, והוא מספר כביכול אחד בכוח, אז הוא ממש אומר, אחד מדלג, מי מדלג איתי? וישר, אני אומר לך, כל הסיטואציות קורות ממש במאית השנייה, כאילו. אני אומר לו, אני מדלג איתך, וממש אנחנו מדלגים למין עץ כזה, באזור ה-30 מטר מהרכב. ואז אני רואה שהמחסה הוא לא מספיק לשתיים. אז אני אומר לו שאני מדלג ימינה, הייתה שם בטונדה גדולה כזאת. אני אומר לו, אני מדלג לשם, יש לי שם זווית ראייה טובה אליך, ואני יכול לחפות משם טוב. אני בעצם מדלג, ובאותו רגע שאני מדלג, אני מסתכל שמאלה, יש שם שיח כזה, וממש מאחורי השיח אני מזהה מחבל. Mm-hmm. עכשיו, המחבל הזה מכוון ממש על הממם שלי, לכיוון הממם.
Wow.
עכשיו, אני לוקח לעצמי איזה מאית שנייה כזאת, לוודא שזה באמת מחבל, ולא חייל שלנו או אזרח, בסוף אני מזהה שזה מחבל.
איך אתה מבדיל שזה מחבל ולא...
יש לו את הסרט, האירוע כזה של החמאס, יש לו קלצ'ניקוב ביד, סכן, אתה ממש מזהה שזה מחבל. אני יורה בו, אני פוגע לו בראש ובמרכז מסה, אני בעצם מחסל אותו, הוא נופל. עכשיו מצד ימין שלו היה רכב, ומאחורי הרכב היה עוד מחבל. המחבל הזה התרומם, ראיתי לו רק את הפלג גוף עליון כזה, חזה ומעלה. יריתי בו דרך החלונות של הרכב בשביל לפגוע מרכז מסה כזה. פגעתי לו כמה כדורים בבטן, ופגעתי לו גם בצוואר, והרגתי גם אותו עכשיו.
זה כיפור.
פה מתחילה הבעיה. כשהמחבל השני שהרגתי נפל, הם היו ממש מסוממים, הם לקחו סמים קשים לפני. אז גם כשהוא נופל, בגלל שהנשק שלו אוטומט, הוא ממש מנסה לראות, כאילו. ואז אני חוטף צרור מהנשק שלו.
הצרור פוגע ברגל.
הוא פוגע לי ברגל לשמאל, מתחת לברך. הכדור יוצא, כאילו נכנס ויוצא. הוא פוגע לי בין הכתף לצוואר. ממש הוא פוגע לי, הרופאים אמרו שזה... הוא פגע לי סנטימטר ליד העורק הראשי,
וואו.
וסנטימטר ליד עצם הבריח, שזה כאילו סנטימטר לפה, סנטימטר לשם, ואני כבר כנראה לא בין החיים.
אתה סובל מכאבים איומים בנקודת זמן הזאת.
כן, קיבלתי גם כדור באזור הצלעות, הקרמי עצר את הכדור, הכדור לא חדר בזכות הקרמי, אז רק נשברה לי צלע, ובעצם אני נופל אחורה על הפנים, על הבטן, מקבל הרבה מאוד מכות וסריטות מהפנים, כי היה שם כזה אבנים על הרצפה, אז גם הפנים ממש נפצעו. אני שוכב ככה במשך איזה 5-6 דקות, ואז אני מקבל עוד כדור. עכשיו, אני לא יודע להגיד אם זה היה וידוע רגעה, או שזה היה כדור טועה שאיכשהו פגע בי. אני מקבל את הכדור הזה בתחת, באותו רגע אתה יודע, יש לך את התחושה הזאת של אתה כבר לא בהתקלה.
כן.
כאילו קיבלת כדור אחרי שנפצעת, אז אתה, יש בך את ההרגשה הזאת של זהו, כאילו מחסלים אותי עכשיו, אני עכשיו מגיע כדור בראש. הכאבים הם כאבים נוראים, אני נמצא במצב שאני פשוט כאילו צורח מכאבים, ואז אני נזכר, כאילו, אתה יודע, אימנו אותנו למצבים כאלה.
כן.
אז אני ממש מנסה להסתובב על הגב, לוקח לי כמה זמן, כמה דקות, בסוף אני מצליח, ואז יש לי גישה לחטיים, לחוסם עורקים. אני מוציא אותו, עכשיו היד ימין, יד ימין שלי לא תפקדה, בגלל הכדור שקיבלתי בזה, היא ממש נזקה כל העצבים שם.
כן.
אז פתחתי אותו ממש עם השיניים ועם היד, ולצערי בגלל שהיד הייתה מלאה בדם, אז החטאים החליק לי.
כן.
אז לא יכלתי לשים אותו, ואז נזכרתי שיש לי טלפון. ממש הוצאתי את הטלפון, אח שלי הגדול הוא קצין בגולני גם, בגדוד 12. אז הוא הבן אדם שהכי יכלתי להתקשר אליו, שהוא יוכל להכיל את הסיטואציה בלי להפחיד אותי.
Okay.
אם הייתי מתקשר לבן אדם, ישר הוא מתחיל להיכנס לפאניקה ולפקוט, אתה יודע, זה משפיע עליך, בדרך כזו או אחרת. וידעתי שהוא ייקח את זה, הוא ידע איך להתנהל עם הסיטואציה. אני מתקשר אליו, ואני אומר לו, תשמע, כאילו, אני ממש נפרד, כאילו, אני אומר לו, תשמע, אני אוהב אותך, אני כאילו, אני עומד למות, כאילו. באותו זמן אני מאבד מלא מלא דם, כאילו אני כבר מתחיל להיות מורפל כמעט על אובדן הכרה.
והחברי, החוליה שבעצם תקפה אתכם, אתם חיסלתם אותה בנקודת זמן הזאת. אתה חיסלת שניים מתוך...
כן, אני חיסלתי שניים, אבל הם באו בכמה חוליות. בטוטל היינו בקרב של 5 מול 40.
וואו.
הם היו 40 מחבלים בטוטל. הם הגיעו עם רכבים לדרוס אותנו. היה להם RPG, רימונים. אני הדילוג הראשון שלי שעשיתי, הוא היה מהרנגלר לכיוון העץ. חצי דקה אחרי זה אני ממש רואה בעיניים שלי RPG פשוט משתגר ממש לאיפה שהייתי. 3 מטר מאיפה שהייתי פגע RPG. היה להם כוח אש מאוד כבד, מאוד.
לא יאמן.
ואני מדבר עם המשפחה.
כמה זמן לוקח זמן עד שמפנים אותך לטיפול רפואי?
הרבה מאוד זמן. כביכול מפנים אותי מהמושב עצמו, מאיפה שהקרב מתנהל. מפנים אותי אחרי באזור ה... תשמע, קשה לאמוד את הזמן, כי אתה פצוע והזמן עובר שונה.
כן, ברור.
אבל בערך באזור ה... 1.5 שעה, אני מאמין.
ואתה מצליח לשרוד למרות שלא הצלחת לשים לעצמך את החטא עין.
כן, אני מדמם בטירוף. יש גם תמונות, אם הייתי יכול, הייתי מראה לכם עכשיו. תמונות שממש האזרחים צילמו אותי כשפינו אותי. חבר שלי דורי ורוי אמיר הממם ממש מגיעים אליי. רוי באותו זמן כבר פצוע ביד וברגל, אם אני לא טועה, אבל פציעות יחסית קלות, הוא לא נפצע קשה בקרב. אז הוא ממש חיפה כזה עם הנשק, ודורי הוא איתי מהיום הראשון בצהל. ממש אנחנו מהיום הראשון בצהל עד היום ביחד באותה כיתה הכל. ודורי מגיע, והוא ממש אומר לי, אני מטפל בך, אני איתך, בן שלי, שהכל בסדר. הוא מוריד לי את הווסט, והוא מרים אותי אחד על אחד למיגונית, איפה שהיו כל האזרחים שפינינו.
כן.
שם הוא שם לי גם חטאים. ומשם מפנים אותי לרנגלר. עכשיו, באותו זמן, מתנהלים קרבות עזים גם בנירוז, כפר עזה, איפה שאתה לא רוצה. בערי והכל... הכל חסום, כל הצירים הם חסומים. אז אי אפשר לפנות אותי לבית חולים. אז מפנים אותי למוצב בינתיים, שזה מקום בטוח יחסית. שם אני נמצא בערך עוד 6 שעות, באזור ה6 שעות.
וואו.
עד שמגיעים סיירת מטכ"ל, באים לחלץ אותי בסוואנה כזאת. הם מפנים אותי למין תאגד ענק, משהו... כאילו, לראות ולא להאמין. כאילו, אזור ה-60 רכבים פשוט בעיגול ענק מסביב לכביש ראשי, שלשם מביאים פצועים לקבל טיפול ראשוני.
כן.
אני נמצא שם, מקבל טיפול ראשוני כזה.
ואז אתה מגיע בסופו של דבר לבית החולים. אמרת שדיברת עם ההורים ועם המשפחה, כשאתה עוד נמצא שם.
כן, דיברתי עם ההורים והמשפחה, כשאני נמצא בקרב, כן.
מה אומרים להורים בנקודה הזאת?
תשמע, אתה כאילו... זה קשה. כאילו, אתה מרגיש כאילו שאתה כאילו בדרך למות, אתה מאבד כמויות מטורפות של דם, וכאילו, ואתה כל הזמן עובד לך בראש, איפה המסוק, איפה החילוץ, כאילו, והם לא מגיעים, וזה מתסכל. ואז מגיע השלב שאתה אומר לעצמך, כאילו, זהו, אני אמות פה, כאילו. אז בשיחה אתה כאילו, אתה נפרד, אתה אומר להם, תשמעו, כאילו, אני אוהב אתכם, תשמרו על עצמכם, כאילו, אני...
מה, ובצד השני נשברים?
בצד השני, כן, היה להם מאוד מאוד קשה. אמא שלי נקרא שם, ממש כאילו, אני זוכר את הבכי שלה, כאילו, עד היום. שלה ושל אבא.
ואתה עכשיו...
זה רגע מאוד, מאוד קשה.
אתה עכשיו נמצא במחלקת השיקום האורתופדי בבית החולים שיבא.
כן.
בתל השומר. ובמהלך הטיפולים בך נאלצו... לבצע ניתוח קשה.
של הקטיעה, כן.
של קטיעת הרגל, רגל שמאל?
הרגל בהתחלה היו אופטימיים, כי כלפי חוץ היא הייתה נראית בסדר. אבל אז כשהגיעו לניתוח ופתחו, אז ממש ראו שכל הרגל כולה, פשוט כל הרקמות מתות, התאים מתים, ורידים, הכל פשוט מת. אז נאלצו לקטוע לי אותה, אבל אתה יודע, אני...
תעשו עם החומרים של גולני.
הפרספקטיבה שלי היא מאוד השתנתה, אני אגיד לך את האמת. לפני המקרה, לפני הקטיעה, אני לא אשכח את זה, אמרתי לאמא שלי, אמא, אם קוטעים לי את הרגל, אני כאילו, אני לא רוצה לחיות. וכשקוטעים לך אותה ואתה קולט, אתה ממש מבין את הסיטואציה, כי זה עליך, זה הבשר שלך, כאילו זה אתה, שם המשתנה הפרספקטיבה, ואתה מבין שכאילו, יש חיים, כאילו, יש חיים בלי רגל, ויש חיים טובים בלי רגל, ואפשר להשתקם, ואפשר לקבל פרוטזה, ולרוץ, וללכת, ולהתאמן, ולעבוד, ולהקים משפחה, ולעשות כל מה שאתה לא רוצה. כל מה שאתה...
כל מה שאתה רוצה, אתה תעשה.
לטוס, וליהנות מהחיים, וכלום לא ישפיע עליך. ואני לא מזמן, אתמול, העליתי פוסט.
הייתי באינסטגרם. שרואים אותך כבר,
אני...
על ה... כבר מתחיל להלך.
על ההליכון, כן, ממש. ששם אני ממש, אתה יודע, כל הפוסט, העליתי אותו, המשמעות שלו היא בשביל, אתה יודע, שאנשים קטועים כמוני, לא בהכרח רגל. זה יכול להיות רגל, זה יכול להיות יד, זה יכול להיות שתי רגליים, זה לא משנה. כל הקטועים, שיבינו, יש את המשפטת הזאת של נכה, של הנדיחה, וקל מאוד ליפול אליה, קל מאוד להישבר, מאוד קל, ולהגיד וואלה, אני נכה, וקשה לי, ואין לי רגל, ותעזרו לי פה, ותיקחו אותי עם הכיסא גלגלים, ופה תפתחו לי את הדלת, ותפתחו לי פה את הפקק של הבקבוק, ליפול למשבצת הזאת של כל הזמן לעזר, ושלא תבין לא נכון, וזה בסדר גמור להתנך במשפחה וחברים ורופאים, זה בסדר גמור, אין בזה שום דבר פסול. אני פשוט רוצה שכמה שיותר אנשים ייחשפו לזה שאפשר לבד. העצמאות היא קיימת. אני כיום עצמאי לגמרי. אני מתקלח לבד, אני אוכל לבד, אני מתלבש לבד, מוריד בגדים לבד, מוריד את התחבושות לבד, הכל לבד.
וזה 3.5 שבועות לאחר הפציעה הכל כך קשה שלך.
זה
אז כן, תחשוב מה תעשה שבוע. בעוד 3.5 שבועות ובעוד חודש וחצי.
בעזרת השם, כן. אני מקווה להשתקם כמה שיותר מהר, ואני שמח ש... אתה יודע, אני אומר לעצמי לפעמים שקיבלתי מתנה, זאת מתנה. כי עכשיו אני נחשפתי לקהילה שלמה שלא הכרתי. ואני שמח שאני עכשיו חלק מהקהילה הזאת, ויש לי דרך להשפיע. יש לי דרך להנציח את חברים שלי שנפלו, שנתנו את החיים שלהם בקרב בפגה, במוצב פגה, שהם פשוט נתנו את החיים שלהם ונלחמו בכל הכוח. פשוט גיבורים שהגנו על המוצב בכל מחיר, חירפו נפשם בשביל להציל אזרחים ועוד חיילים שהיו במוצב, ותצפיתניות וחיילות או חיילים שהם לא בהכרח לוחמים, והם פשוט חירפו נפשם. ואני היום אתן את כל מה שאני יכול בשביל להנציח אותם, בשביל שידעו וישמעו על כל הנופלים ש... כל הנופלים שלנו, כן. הסברים שלי שבעצם הקריבו את ה... הקריבו את הנפש שלהם, אני גם רוצה להגיד את השמות שלהם.
תגיד.
בשביל שישמעו וידעו את השמות שלהם. ואני שנייה, יש את חביב קיאן, חבר טוב שלי, הוא הייתי במחלקה, ממש גיבור, הוא ממש נלחם בגבורה לפי הסיפורים ששמעתי ולא יותר. לצערי הוא נפל. איתמר בן יהודה, הוא היה המפקד שלי במשך שנה שלמה. הוא לימד אותי כל מה שאני יודע, הכל. כל מה שאני יודע בצבא, הבן אדם הזה לימד אותי. הוא הבן אדם זהב. בן אדם זהב.
כן.
עידו בינינשטוק, מחלק את השבע גם, חבר טוב. בן אדם באמת אני אומר לך, אין רגע שלא תראה את הבן אדם מחייך.
כן.
אין רגע. בן אדם שדוגל בשמחה, בלהיות בטוב, בלחייך, בן אדם טוב, לוחם טוב, הוא היה חובש, הוא נלחם, הוא היה בלי אבס חובש, והוא הלך רץ תוך כדי המחבלים, עלה על אבס חובש בשביל לעזור את החברים שלו שנפצעו.
גיבורים.
כן, ממש, ממש...
נועם בן שלוש, אני מאוד 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 התרגשתי מהשיחה איתך. תודה רבה לך.
אין בעדנה.
והחלמה שלמה ומלאה. תודה רבה.
בעזרת השם, כוחנו באחדותנו, עם ישראל.
חד משמעית. שלום לעורך דין עידן קליינמן.
שלום.
יושב ראש ארגון נכי צהל.
כן.
אני חושב שאחרי מה ששמענו מנועם, כמעט אין מה להוסיף, לא? הוא...
אריה, גיבור, זה בדיוק הרגע שבו אתה שומע את הפצוע שהוא מבין שהוא עובר מפצוע לנכה. זה רגע שהוא רגע מיוחד במינו, הוא לא קורא ככה סתם, הוא בשיקום, הוא מבין את הדרך שעוד נותרה לו. וזה הרגע שבו, אתה יודע, מתחילים את ההבנה של איך לחיות עם הגוף והנפש אחרי מה שהחבר'ה האלה עברו.
החוסן והחוזק והביטחון העצמי שהוא מפגין כאן, שלושה שבועות וחצי אחרי פציעה כל כך קשה שבה הוא מאבד גפה, זה מרשים.
בהחלט, בהחלט. זה מה שאנחנו, אנחנו כבר נמצאים בתוך כל בתי החולים, לרבות אל השומר, אני גם אישית ביקרתי שם. אני גם בא עם הניסיון שלי בתור נכה צהל בעצמי, משותק מהחזה ומטה, כי אני נפצעתי לפני 31 שנה, עוד 10 ימים זה 31 שנה, גם כן בחאן יונס בעזה. Mm-hmm. זה הרגע שלנו, איך אומרים, לבוא אל החבר'ה האלה, ללמד אותם מה זה בית הלוחם, מה זה משפחת בתי הלוחם. שמעת את נועם, אני רוצה להתייחס דווקא לרעיון שלו המאוד מרגש הזה, לסוף. לסוף האופטימי הזה של ההבנה, שרגע אחד אתה חושב שהכל יתהפך עליך והכל אפל, ואז ההבנה שאתה חלק ממשפחה, שאומנם אף אחד לא רוצה להצטרף אליה, אבל מרגע שהצטרפת אליה, אתה גיבור, אנחנו מחבקים אותך, לוקחים אותך לבתי הלוחם, לבריכה, לחדר כושר, לטניס, לכדורסל, לכל הפעילויות חוץ שלנו, מחברים אותך עם עוד נכות ונכי צהל, שזה החיבור לצוות החדש שלך.
שזאת הקהילה שהוא מדבר עליה, שהוא נכון? כל כך גאה להיות עכשיו
נכון,
חלק ממנו.
נכון, הוא גאה בצדק. והוא גאה בצדק, ואנחנו מכירים את הדרך הזאת, כי היינו שם באופן אישי. ואצלנו אנשים יודעים, וזה מה שאנחנו כל הזמן דוחפים ואומרים לחבר'ה האלה כבר עכשיו בתי החולים, אנחנו שולחים את סיירת בתי הלוחם, עם החולצות של ארגון נכי צה"ל, שיבינו מי האנשים האלה, כדי להסביר להם שהחיים ממשיכים גם אחרי הפציעה, עם הקשיים. והמסר של מה שאתה מקבל מהרעיון הזה, זה ש... שים לב, הטיפול בפצועות ובפצועים שלנו מתחיל עכשיו.
Mm-hmm.
אנחנו לא מחכים לסוף המלחמה, כי התהליך של השיקום הוא ארוך, והוא לא סובל דיחוי, והמשימה שלנו היום בארגון נכי צהל, יחד עם אגף השיקום ויחד עם צהל, עם קצינות הנפגעים הנהדרות, זה להשיב את הפצועים האלה, ששילמו בגופם ובנפשם. אתה שומע גם את הנפש של נועם
אבל,
פה.
אבל בדיוק
להשיב
כמו ש...
להשיב אותם לחיים מלאים, בדיוק, זה המטרה שלנו.
בדיוק כמו ש... הובטח לתושבי הנגב המערבי שהכל הם יקבלו כי הם עברו תופת נוראית ואז מתברר שכן אבל תביאו רשימות וכן אבל צריך אבל יש בעיה תקציבית וכן זה ייקח קצת זמן וכן ואולי תהיה כאן השתתפות עצמית וכל מיני כאלה דברים האם אגף השיקום של משרד הביטחון שהותחה בו ביקורת קשה מאוד על 170 העובדים שלו יצליח עכשיו לחבק ולעטוף כל כך הרבה פצועים חדשים שיהפכו אולי לנכי צהל, ואני עוד לא מדבר על אנשי הפוסט-טראומה, שעדיין חיים בטראומה.
שאלה מצוינת, שאלה נהדרת, ואני אגיד לך משהו, אני ארחיב לך את התמונת נוף, מה שנקרא. זה לא רק אם אגף השיקום יעמוד בזה. זה האם גם משרד האוצר, ומשרד הפנים, ומשרד הבריאות, ומשרד המשפטים, ועוד כל מיני פקידויות כאלה ואחרות שאנחנו עוברים במסלול השיקום שלנו, האם הם יתגייסו גם למטרה ויבינו שזה לא רק על הכתפיים של אנשי אגף שיקום, אלא צריך פה תכלול מערכה שלמה. להגיד לך כרגע שהתשובה היא כן, אני לא יכול להגיד לך את זה.
אתם בקשר איתם? צהל,
בוודאי. אנחנו בארגון נכי צהל, כעמותה שמייצגת את כל פצועי מערכות ישראל, פועלים במסלול שלנו, בווקטור שלנו, יש לנו שני וקטורים. וקטור אחד זה הווקטור הפנימי, שהוא תלוי רק בנו, ואותו אנחנו עושים בלי בירוקרטיות. אנחנו כבר קולטים פצועים של חרבות ברזל כבר עכשיו, ללא שום רישום ושום בירוקרטיה. כנסו לבתי הלוחם, תתחילו מיד שיקום.
זה אתם, אבל אתם, אתם ארגון, אני שואל אם אתם עוקבים אחרי מה שעושה אגף השיקום.
זה הווקטור השני. הווקטור השני זה עבודה ישירה מול אגף השיקום ומול משרדי הממשלה האחרים. אני יכול להחמיא לצד ביקורת לאגף השיקום, שבימים האלה קיצר את הבירוקרטיה באופן דרמטי, ובניגוד לעבר שהיה צריך להגיש תפסים ולתת כל מיני הוכחות ועדויות, קיבלו מרם 2, מקצינות הנפגעים, את הרשימות, ומיד נתנו לפצועים הבינוני וקשה, מיד נתנו להם מעמד לטובת טיפול רפואי ותגמול טיפול רפואי. בזה הם קיצרו בירוקרטיה של חודשים, וצריך להגיד להם מילה טובה לדבר
הזה. לפחות זה.
לצד זה, ואגב, הם נקראים. החבר'ה שם נקראים, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא, עם טבלאות אקסלים כל היום, ומעבירים להם כל האתגרים שיש לנו ביום-יום, גם של הפצועים החדשים וגם של הפצועים הוותיקים, כי אני מזכיר לך שפצועים ותיקים, גם מצבם גם מוחמר עקב האירועים האלה.
מן הסתם.
ולצד זאת, כמו שאתה אומר, במצבת כוח האדם הזאת, זה יהיה בלתי אפשרי, גם אם ייתנו 100% נשמה. ולכן אנחנו בארגון כבר קבענו פגישות עם החבר'ה של האוצר והחבר'ה של משרד הפנים ומשרדים נוספים, כדי להביא לידיעתם שאנחנו לא מחכים לסוף המלחמה, אנחנו רוצים כבר עכשיו להתחיל את הפעולות הנדרשות כדי לקלוט את האנשים, ואתה אמרת בשכל רב, אנחנו כרגע מדברים על בסביבות 1,000 פצועים פיזיים שאנחנו יודעים עליהם, אבל הפוסט-טראומה, לא רק הכמות, גם העצימות שהולכת להגיע לפתחנו, היא מטורפת. אנחנו בארגון נכי צה"ל כבר אישרנו במקום תקן אחד, 6 תקנים נוספים לרכזים של פוסט-טראומה. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להכפיל ולשלש את כל התוכניות השיקומיות שיש לנו בארגון. אנחנו נערך לזה. ואנחנו נצליח, כי זה המהות של ארגון נכי צה"ל.
אנחנו כאן, בכאן רשת ב', כדי לעקוב ולראות שבירוקרטיות וחסמים ממשלתיים לא יהוו מכשול בפני מי שזקוק לעזרה הזאת.
הגבוי שלכם הוא מאוד מאוד חשוב.
ושתף אותנו בכל בעיה שאתם כארגון נכי צה"ל תתקלו בה, שאתה חושב שטיפול תקשורתי יכול לסייע.
תודה רבה.
תודה רבה לך, עורך דין עידו קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
תודה.
בשל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל לבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
עכשיו 1:46 בחצי היום, השעה השלישית שלנו, היום ה-26 למלחמה. שלום לבנת חדד.
שלום וברכה, צהריים טובים.
ושלום גם לחיים חדד.
אהלן, צהריים טובים.
ואתם הקמתם את החווה של חיים. מהי החווה של חיים, לבנת?
אז ככה, החווה הזאת הוקמה קודם כל כחלום מאוד מאוד גדול, שהיה לנו איזשהו ויז'ן לעזור לכמה שיותר ילדים מהעוטף. אנחנו גרים במושב זמרת שבעוטף עזה, אנחנו כרגע מפונים.
באילת?
אנחנו כרגע מפונים באילת, כן, פשוט בשמיני לחודש טסנו עם כלום עלינו, פשוט להיות ממוגנים. מה שעצוב שגם פה התחיל בלגן, ואנחנו עושים ככה חושבים מחדש איך אולי ללכת למקום אחר. אנחנו ממש לא יודעים את נפשנו בתקופה הזאת, ואני מאמינה שככה כל העוטף. והחווה הזאת הוקמה כבעלי בעצם היה לוחם מסתערף בעזה, והוא עבר לכולה, הוא סיים את השירות שלו פוסט-טראומה. ולאורך כל השנים, מה שעזר לו בעצם להתגבר על הכל, זה הסוסים. מגיל, במקום לעשות רישיון, הוא פשוט קנה סוס, ומגיל ממש צעיר היה לו סוסים. וזה משהו שמאוד מאוד מאוד עזר לו להתגבר על הטראומה שלו. ושהוא יצא בעצם מהמשטרה, החלטנו שזה מה שהוא הולך לעשות. כמו שזה עזר לו, זה הולך לעזור להמון ילדים. ובאמת, ברוך השם, הקמנו חווה מדהימה. כל החסכונות שלנו, את כל מה שהיה לנו לאורך כל השנים, שמנו שם. וראינו איך הקסם קורה. פשוט הילדים התחילו לבוא, מדריכים, המקום מדהים.
14 סוסים היו לכם.
יש לנו כרגע עדיין 14 סוסים, כן, 14 סוסים. סוסים טובים, ממש. סוסים של מי שמכיר קצת חוות טיפוליות, אז סוס של חווה טיפולית, הוא באמת מטפל, הוא מטפל בילד. אם אתם קצת יודעים, אז אנחנו לצערי הרב, אנחנו 20 שנה סופגים וסובלים את כל את העוטף, העוטף שחוטף, אנחנו כל הזמן אומרים. וזה ילדים שבאים ממצוקה מאוד גדולה. אם זה מקיים מתוך שינה, עושים צרכים בתחתונים, ילדים גדולים. סיוטים, הפרעות קשב וריכוז, הפרעות בלימודים, ממש המון המון דברים שמאוד מאוד מאוד קשים נוכח הטראומה שהם עוברים כל יום, והחווה ממש עוזרת להם, פשוט עוזרת להם להתגבר על זה.
חיים, בשבעה באוקטובר, גם זמרת, כמו כל יתר יישובי העוטף, סופגים את המכה הקשה הזאת, ירי, מתח, אינסופי, של טילים, אבל לא רק, גם פשיטת המחבלים הזאת. איפה זה תופס אתכם?
אתה שואל אותי? אהלן,
כן.
צהריים טובים.
צהריים
אז טובים. ככה, נגיד את זה לשמחתנו, אבל לרעת כולם, את השבת האחרונה אנחנו החלטנו לעשות בנתיבות אצל אח של אשתי, את שמחת התורה. אני באותו בוקר, חלק גם הליך הטיפול שלי, אני התחלתי לעשות הרבה בספורט. מעבר לטיפול עם הסוסים, אני עוסק הרבה בספורט, אז אני מרבה לקום מוקדם בבוקר ולצאת לרוץ. באותו יום פשוט קמתי, התארגנתי, קבעתי לצאת החוצה לרוץ, מנתיבות למושב ליד של תחומה. ופתאום אני רואה מטחים בשמיים, אמרתי, מה זאת אומרת, אין פה אזעקות, מה קרה פתאום? הסתכלתי ואני רואה ממש מטחים, מטחים, מטחים בלי סוף. גיסי ישר התעורר, פתח את הטלפון, אנחנו שוברים שבת, פתח את הטלפון, ואז ממש חשכו עינינו. אז אמרתי, תודה להשם שלא יצאתי החוצה, כי אם הייתי בחוץ בלי טלפון, אז הייתי במקום אחר. כמובן ההורים שלי, המשפחה שלי גרים במושב, אז הדבר הראשון זה לבוא ולהרים אליהם טלפון ולראות מה איתם, אז הם אמרו כולם שזה במרחב מוגן. ומפה זה מתחיל להתגלגל, חדירות ליישובים, חדירת להסגרות, סרטונים כאלה ואחרים שמאוד קשה לי לראות אותם. אבל ככה בעצם איתנו כל השבת.
והחווה נפגעת כתוצאה מתקיפת המחבלים האיומה הזאת?
אז אני אביא את זה ככה, לשמחתנו, המושב שלנו הוא מושב דתי, אז כל השערים וכל הגדרות מסביב סגורים, אז המחבלים פשוט עברו ליד ולא נכנסו. אני לא רוצה לחשוב שהיו נכנסים בפנים, מלבד זה שהם היו פוגעים בבני אדם, חלילה, הם היו פוגעים גם בבעלי חיים כמו שנעשו בקיבוצים, אז זה מבחינת זה, הייתי רגוע, למשל, הרמתי טלפון לרב שק, אז הוא אומר לי, אצלנו הכל סגור, אנחנו כאן. מבחינת הטילים, אז אנחנו סופגים את זה, כמו שאשתי אמרה קודם, סופגים את זה הרבה שנים. הסוסים, חלקם שהיו בתאים, חלקם שהיו במראה ליד, אלה שבתאים פשוט הכי נתקשר, אחי חיים, הם שברו את כל התאים, הם משתוללים, אבל קודם כל תוציאו אותם החוצה לאזור פתוח. מהטראומות והבומים, הם פשוט בעטו בכל מקום אפשרי, קפצו, חלקם נפצעו.
למרות שהם מתורגלים בירי, אבל לא בעוצמה הזאת.
העוצמה האחרונה הייתה עוצמה פשוט מטורפת. מטורפת. מה שקרה זה פשוט כמו גשם של פיצוצים, זה היה מטורף. ופשוט זה מה שעשה, הוציאו אותם לאזור פתוח, שהם יוכלו להתפרק ולרוץ, אבל בתוך התאים פשוט שברו הכל.
בימים האלה שבהם אתם באילת, המשפחה, אז אתה צריך חיים לעשות את כל הדרך מאילת לזמרת, על מנת לתחזק את החווה, לטפל בסוסים?
נכון, אבא שלי, ההורים שלי החליטו לא להתפנות, אבל הם אנשים מאוד מבוגרים, אז אבא שלי ככה נותן לי פחות או יותר תמונת מצב מדי יום. אני פעמיים בשבוע, בדרך כלל בתחילת שבוע, בסוף שבוע אני נוסע צפונה, הולך למושב, ישן שם לילה אחד, מטפל למה שצריך, לועג להם לאוכל, וחוזר חזר למשפחה ולילדים כאן באילת. לשמחתי, מספר סוסים, מה שקימו עמותה מאוד מאוד גדולה, חבר'ה שהובילו חמל כזה, שממש דאגו לנו גם בשלב הראשוני לאוכל לסוסים, ממש כמו אקמול, וגם לטיפול וטרינרי בסביבי לפני כתוצאה מהגורמים, וגם יש חווה שפשוט הייתה לבוא והתקשרה אליה, יצרה איתנו קשר בעזרת החמל, והסכימה לקבל מספר סוסים להם, אז העברנו מספר סוסים, אבל עדיין יש לנו עוד 8 סוסים שנשארו עדיין בחווה.
ואתם בעצם לבנת זקוקים לסיוע כדי לשקם את החווה וגם להחזיק אותה בימים האלה שבהם אין פעילות.
כן, לצערנו הרב, כנראה, לפי מה שאנחנו מבינים מראש המועצה ובכלל מה שבחדשות, אנחנו מבינים שזה יהיה תהליך של שנה, פחות או יותר, שאנחנו לא נחזור לבתים, וגם מן הסתם החווה סגורה. החווה זה מפעל חיינו. אנחנו באמת השקענו שם את הכל, והרבה חוות מסביבנו כבר סגרו ומכרו את הסוסים. אנחנו לא רוצים להגיע למקום כזה. אנחנו יודעים כמה יום אחרי המלחמה החווה תהיה מוצפת. הורים ששומעים אותי שהולכים לחוות טיפוליות, הם יודעים כמה זמן המתנה, זה זמן המתנה של שנה. ואנחנו יודעים כמה יהיה הצפה מטורפת של הדבר הזה, ואנחנו צריכים פשוט להחזיק את הראש מעל המים, לדאוג לחיות, לאוכל, לווטרינריה, לפרזול, לשמר, יש, חיים דיבר מקודם, יש מתחים כבדים, אז כל החול מפוצץ במלא... כל מיני דברים שנופלים מהשמיים, אז צריכים גם, כאילו את הכל, זה פשוט מערך שלם שצריך להשמיש את החווה. גם סוסים שבעצמם הם חווים טראומה, שגם אותם אנחנו נצטרך לטפל.
אז אתם מבקשים בעצם סוג של מימון המונים, נכון?
מימון המונים, כן. אנחנו גם חווה חדשה, כנראה שגם מהמדינה לא יהיה לנו איזשהו מענה, כי אין שנה אחורה להסתכל. אז אנחנו ממש צריכים את טובת הציבור.
אז בואי תתני לנו את הדרך שבה אפשר לנסות לסייע לכם.
אז אנחנו, בעצם אני צריכה שתיכנסו לאתר Give Back, החווה הטיפולית של חיים, ככה הפרויקט נקרא, החווה הטיפולית של חיים. באמת, כל אחד, כל דבר זה עוזר לנו. וזה לא עזרה פרטית לנו, זה עזרה לילדי ישראל, לתושבי עזה, לתושבי עוטף עזה, סליחה. על העוטף, כי הילדים האלה יצטרכו אותנו יום אחרי המלחמה. אנחנו כל היום אגב מקבלים הורים ושיחות של הילדים, שהם כמה שהם מתגעגעים וכמה הם רוצים.
ובואי נקווה שמהר מהר מכפי שאומרים לנו, תוכלו לחזור לחווה של חיים. תודה רבה לכם, חיים ולבנת חדד.
ואני חייבת עוד מילה באמת להגיד תודה ענקית לכל עם ישראל. זה מדהים, אנחנו אומנם מפונים, אבל אנחנו מקבלים ממש עטיפה כזאת ענקית מכל עם ישראל, אז תודה ענקית
רבה.
מכל העוטף אליכם,
תודה
לך.
רבה. תודה רבה. תודה לכם. נושא בשורה רע, מקור עוד גזרה, לא ישנו את...